בסדר, אנחנו באורות התורה נדמה לי. באיזה פרק? וו. אם זה וו, יש בעיה, כי בספר הזה חסרים הדפים. נבדוק. תראה שזה וו. אנחנו נבדוק את הנושא הזה לאשורו, לעומקו. אותיות התורה למדנו? סיימת פסקה ד'? אז כן, פרק ו', כמובן, לימוד התורה. כן, פרק ארוך. לימוד תורה. עד עכשיו עסקנו בגישה. איך אדם ניגש ללימוד תורה. א', מה שלומדים בקדושה מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. זה מעניין. יש... בדרך כלל כשאדם לומד, כל לימוד שהוא בעולם, מה שמתעדן אצלו זה השכל. אבל הרצון איננו דווקא עולה אל מדרגת הנושא הנלמד. מדוע?
אדם לומד מתמטיקה ומצליח לה
הרבה פעמים. הרבה פעמים, זה לא הכרחי. זאת אומרת, אם אתה לומד מתמטיקה, אתה לאו דווקא הופך להיות ישות מתמטית. מה שאין כן, אם אתה לומד בקדושה, דברי תורה, אז אתה מתעלה לתוכן עצמו של הדברים. זה גם הרב מסביר באורות הקודש.
אורות הקודש על אור. היה
פה. טוב, לא נורא. אין.
לא,
לא, לא. יש כאן. לא, לא, לא. חלק א' של אורות הקודש. אבל זה לא נורא.
לא,
אבל יש פה. יש פה. האם יש פה? אין משהו אחר. נראה לי שאין. לא נורא. לא נורא, לא נורא. בתחילת אורות הקודש הרב מסביר מהי חוכמת הקודש. מכנה אותה חוכמת הקודש הפועלת. שאדם שעוסק בחוכמת הקודש, אז הוא מתעלה לאותה הרוממות שבו הקודש עצמו נמצא. כלומר, אתה כאילו עולה אל הנושא הנלמד. איזה מי יש הבדיחה המפורסמת שהמורה לגיאומטריה לא חייב להיות משולש. כך המורה לאתיקה איננו חייב להיות מוסרי. כן, אבל בקודש זה לא כך. בקודש יש איזו התעלות של האדם.
חווה את זה
כאילו. חווה ועולה למדרגה האלה. זאת אומרת, אתה משתנה. אתה עובר שינוי. אתה יודע לימוד. זה מה שאומר כאן הרב, מה שלומדים בקדושה, מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. והאורה האלוהית באה ממקור העצמי של הנשמה. וממלאה את כל הווייתה. והחיים הרוחניים מתפשטים על כל קצות המהות, כדרך שמתפשט הדם במרוצתו לכל קצות הגוף. אבל כל לימוד חילוני, חילוני הכוונה של חול, כן? חולי, כוונה, מכל מדע בעולם, אינו מחיה כי אם אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו. כלומר, למדת את המתמטיקה, החלק המתמטי של הנפש שלך משתנה. אתה למדת את הספרות, אז החלק הספרותי שלך משתנה. זאת אומרת, לא כל המהות משתנה ומתעדנת על ידי הלימוד של חול. מה שאין כן, לימוד של קודש בקדושה, הוא גם משנה את כללות המהות. אינני אותו אדם אחרי שלמדתי תורה. מה? בקדושה, הכוונה מתוך מטרה אמיתית, שהיא דעת אלוהים. כן, אבל הוא לא מצוף מטרה לדעת את השפע. לכן זה לא מתגושה. לכן זה גם חיצוני מאוד. גם אדם יכול ללמוד חומש. חומש זה דבר השם. למה הוא לומד חומש? כדי לדעת את תולדות הדפוס העברי. זה מעניין, יהיה לו דוקטורט בתולדות הדפוס העברי, אבל זה לא יהיה קדוש. וזהו יסוד ההבדל שבין קודש לחול מצד הכמותיות, לבד מההבדל היותר נשגע בין ארוך של מצד האיכותי. טוב, אם כן...
למה כמותי?
כמה חלקים של הנפש משתנים. כן? אז זה כמותי. אם אני לומד כל לימוד שהוא בעולם, זה משנה חלק מהוויה. השן כן לימוד תורה, משנה את כולי. כן? מה? דרך הנשמה שלי. הנשמה של האדם היא אינסופית. כן? באיזשהו מקום כזה, רק שזה לא מלמד אותי מתמטיקה וספרות. כלומר, אדם שלמד תורה לא יודע מתמטיקה ולא יודע ספרות, אבל זה משנה משהו בחלקים, בהכנה של החלקים האלה.
זה לא מודע?
מה? זה מודע, זה מודע. אדם יכול להפוך את נשמתו ליותר מודעת מקרבו. סתם ככה אדם לא מודע לנשמתו. אדם חי את חיי הנפש, אבל יש התנוצצות רחוקה, כן, שאפשר להגביר את היחס בינה לבין הנפש. לפי ערך בהירות התשובה של כן, האורה האלוהית, מה זה אורה? מה זה אור? לא, אור זה הסתכלות, נכון? אורה זה הסתכלות מזריחה, זאת אומרת, זה תפיסה מחיה. לא רק שאתה תופס את הדברים האחרים, אלא זה גם מחיה אותך. זה נקרא אורה. אורה אלוהית, שאתה תופס אחרת את האלוהית. ומאיפה באה לך התפיסה הזאת? היא באה ממקור העצמי של הנשמה. זאת אומרת, היא באה מהשורש של נשמתך. שזה היחס בינך לבין האלוהית. זה נקרא, בספרות העוסקת בזה, בשם יחידה. חמישה שמות מפעולה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אז המקור העצמי של הנשמה הוא היחידה. מה זה כיחידה? העמידה שלי, אני כיחיד, לפני האינסוף, לפני הבורא.
יותר עמוק מהנשמה?
כן, יותר עמוק מהנשמה, זה מקור הנשמה. כן, כן, זה דבר מעניין. במזרח אומרים שברגע שאתה חוזר אל המקור העצמי שלך, אתה נעלם. אצלנו אנחנו מההפך. כשאתה חוזר על מקור העצמי שלך, אז אתה מתחיל להיות קיים. אחרי נאמר, ובחרת בחיים. אם אין אני לי, מי לי? זאת אומרת, אם העין הוא האני שלי, אז יש מישהו שהוא בשבילי. אם אין הוא אני לי, אם אלה מי לי. נכון, בדיוק, מעין יבוא איזו. עין אותיות אני. או שאני לעצמי, אני רוצה להתנתק מהעין, מה? אתה צריך להיות ישות סתמית, מה? במקום מי? לפי, אני הייתי, לא, הילל סתם אמר דבר, אני שלמד אותך. כן. אז זה ברור, כן, הפסקה הזאת? אז נמשיך הלאה, בצעדי ענק, לעבר פסקה ב'. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. גם באורות התשובה, במיוחד גם באורות הקודש.
חלק מהתשובה זה הלימוד, לא?
חלק מהתשובה זה הלימוד, למה?
בן אדם שלא צריך ללמוד תשובה, חלק מהלימוד זה גם
ללמוד. הוא צריך ללמוד, כן, ודאי. אבל פה אנחנו מדברים על אדם שרוצה ללמוד, לא אדם שרוצה לשוב. אבל אומרים, אתה רוצה לשוב, אתה רוצה ללמוד, תשוב קודם.
איך תשוב קודם?
זה כוח הרצון. כלומר, התשובה זה פעולה של הרצון, הלימוד זה פעולה של השכל. או, אני אכתוב את זה.
תשובה זה פעולה של הרצון, והלימוד זאת פעולה של השכל. לכאורה אין קשר בין הדברים. אני חוזר בתשובה, כאן אני רוצה לשוב אל השכל.
ואז חזרתי כאילו בתשובה, ואני צריך להתחיל ללמוד על פי השכל.
זה מעורר אותי ללמוד. כי כדי לשוב אל השם, אני זקוק גם ללימודים. או גם לקיום מצוות. איך כתוב בתורה? ושבת עד השם אלוהיך, ועשית הכל מצוותיו. זאת אומרת, שלשוב אל השם זה לא לקיים מצוות. אנשים חושבים, מה זה לחזור בתשובה? זה לקיים מצוות. זה לא נכון. לחזור בתשובה זה לשוב אל השם. אם אני שב אל השם, אז אני גם מתעורר לקיים מצוותיו, כי אינני יכול לשוב אליו בלי, כשאני עובר עבירה. אז זה דבר, כיוון שאני רוצה לשוב אל השם, אני חייב גם לעשות בלימוד כדי להרחיב את כלי השכל. היה גוי אחד בשם דקארט, הוא אמר זה יפה. הוא אמר, אנחנו מוגבלים מצד התבונה ובלתי מוגבלים מצד הרצון. הרצון הוא אינסוף. אז מה שאומר כאן, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. למה? כן. כן. לשוב זה פעולה של הרצון. כן, נכון. לכן זה לא לוקח זמן. בהירות תשובה הוא כבר תשובה. זה השלכה, זה נפקא מינה. כיוון שהחלטתי לשוב, אז זה מגדיל את כלי השכל שלי. אני נתבע להגדיל את כלי השכל ואת כלי המעשה. אבל התשובה היא ללא שהייה. זה תוצאה של התשובה. עשיית מצווה זה לא קבלה לעתיד. שאני מקבל לעתיד, עוד לא קיימתי שום מצווה.
מקבל.
זו פעולה של הרצון. לא הקיום של המה. לא, אתה לא צריך אדם שקיבל לעתיד ומת. עשה תשובה או לא עשה תשובה?
עשה תשובה.
עשה תשובה, לא? מלא. מלא. כיוון שהרצון שלו השתנה, הוא החליט לעשות את הטוב ולא את הרע.
אז יפה. נכון,
זה בדיוק.
זה
הרצון, לקבל לעתיד זה פעולה של הרצון. אם לא תבצע, אז צריך לחזור לתשובה עוד פעם. בסדר? זה תשובה מעולה. אבל זה גם כן, מה זה שם? הבחינה של הרצון. בוחן את הרצון. זה לא מעשה. אני נמנע מלעשות. אני בסיטואציה שבה בעבר רציתי את העבירה, ועכשיו אני רוצה בה. זה בחינת התשובה, כן. זה בא לבחון אצלי את הרצון, זה מעמיק את הרצון. שלא יוצא. תעשה אדם שמשל רוצה לעבור עבירה, לא חזר בתשובה, אבל נמנע מסיבה טכנית מלעשות את העבירה. זה לא נקרא שעשה תשובה. הוא החליט שהוא לא עושה, זו התשובה. חושק זה בסדר, מותר לחשוב. אדם חושק ברע זה נורמלי. אדם רוצה לעשות רע זה לא בסדר. למשל, אדם חושק במאכל אסור, כי המאכל הזה טעים. לכן הוא לא יכול להגיד אינני אוהב את המאכל הזה, אני מתעב אותו. זה לא נכון, אני אוהב את המאכל, אבל אינני אוכל אותו כי אינני רוצה. מפני התשובה. זה הבדל בין החשק לרצון. לפני מספר שנים הסברתי את ההבדל הזה בין החשק לרצון בשיעור במכון מילר. למחרת בחור אחד בא אליי ואומר, בגלל השיעור שלך אתמול הפסקתי לעשן. הבנתי שזה חשק ויש רצון. אתה לא רוצה? חוץ מזה אתה מדבר לשון הרע לעצמך, זה עשו. לא, אירועי עבירה קשים מעבירה. זה מה שמסביר הרמב״ם במורה נבוכים. שיעורי עבירה פוגעים בחלק השכלי של האדם, שהוא עיקר האדם. לכן זה יותר חמור מן העבירה. שהעבירה פוגעת באדם במה ששווה בינו לבין הבהמה. זה בגוף. מה עוד? זה מהטבע. זה לא במנשמה, זה לא מהטבע. זה חיצוני לנשמה. זה לא בא מעומק הרצון. זה החשק, זה נתון. זה כמו שאדם יאמר, קר, כשיש שלג, קר לי. כן, זה מחוזר בה, זה בא מהטבע, זה לא בא מהנשמה. הרצון זה בנשמה. נכון. אבל ההחלטה להישמע לחשק הזה או לא, היא החלטה נשמתית. עכשיו, היום אני רעב, וזה גם שבת, אז אני רוצה לאכול. אבל היום אני רעב, וזה יום הכיפורים, אני לא רוצה. אם כן, תשובה היא, לפי בערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. עוד לא הסברנו איך. כי הרי התשובה זו פעולה של הרצון. והלימוד זאת תעולה של השכל. אלא שיש פה זה הנחה כזאת, שיש רובד נסתר שמחבר בין השכל לבין המעשה.
זה רובד נסתר.
והרובד הנסתר הזה מאחד את השכל עם הרצון. זאת אומרת, השכל בשורשו הוא סוג של רצון. למשל, כשאני אומר 2 ועוד 2 שווה 4, זה משהו אחר. המשפט בשלימותו הוא, אני שופט ש2 ועוד 2 שווה 4. והפעולה של השפיטה מחוברת אל הרצון. כן? כי השפיטה, זאת החלטה רצינית. זה בא לומר, זה מספק את דרישתי. כשאתה אמר לי ששתי סוכריות ועוד שתי סוכריות, 1, 2, 3, 4, אני יוצא 4 סוכריות, זה מספק את הגבייה האינטלקטואלית שלי. את מה שאני רוצה למצוא שם. הרבה פעמים אתה שומע אנשים ששומעים הוכחה למה שהוא אומר, כן, אבל זה לא משכנע. אני מבין איך אתה מוכיח, אבל זה לא משכנע. אני לא יודע להגיד לך למה. כי הרצון הוא מקובר פה אל הספר. וזה גם באורות הקודש, חלק ג', אומר רבנו הגדול,
הרב
קוק, רבנו הרב, עליו השלום, אומר כדבר הזה, נו, מעניין, יש פה דפים לפנים, להחזיר את זה למעשה לרב. אומר הרב, הפילוסופיה האסכולית, אם זה בעמוד י"ט במוסר הקודש, פרק כדבר. הפילוסופיה האסכולית חושבת את המוסר ואת השכל, מוסר זה קשור לרצון, אני רוצה טוב, רוצה רע, חושבת את המוסר ואת השכל לשני אורגנים מיוחדים מובדלים זה מזה, שמחוברים זה עם זה, רק חיבור מוכני, זה מכין את זה. זאת אומרת, אני מסביר, המידות הרעות מעכבות את ההשגה הבהירה. אם אתה כועס, לא תוכל ללמוד, כי אתה לא רגוע. אם יש לך גאווה, גם כן לא תוכל ללמוד, כי אתה לא תרצה לשמוע מאף אחד. אם אתה בעל תאוות, לא תוכל ללמוד, כי אתה כל הזמן רוצה למלא את תאוותיך. זאת אומרת שהמידות הרעות מעכבות את ההשגה הבהירה. אבל עיכוב זה הוא רק עיכוב תנאי. זאת אומרת, התנאים לא נוחים. לפעמים יוכל המשכיל להתגבר על התוכן הרשעתי שלו, אף על פי שלא יכבשנו. מכל מקום יעלה בשכלו להשיג אמיתיות נשגבות. כן, אלא שיעלה לו הדבר בקושי יותר. למרות כעסו הרב, הוא בכל זאת לא. אז זה קשה לו יותר, אבל הוא משיג משהו. ומזה התוכן המפריד את העולמים היסודיים של החיים והמציאות זה מזה, מתהווה אחר כך פרץ גדול בכל תוכני המוסר והשכל, וגם בכל ערכי השקפות העולם יחד. לא כן אומרת התורה. אור ישראל מופיע בגבורה, עליונה וישרה, מכרת את האחדות המלאה והמתאימה. השכל והמוסר אינם אורגנים שונים, שרק על ידי אמצעים צריכים הם להיות מחוברים זה עם זה. נשמה אחת, עצם אחד הוא, ושמרתם ועשיתם, זה המוסר, כי היא חוכמתכם ובינתכם, זה השכל. ואותה האחדות של החוכמה והמוסר מורה, שכל החשכה מוסרית היא בעצמה החשכה שכלית. לא תוכל להיות מושלמת בשום התגברות שכלית שבעולם. באותה הפינה שהרשעה מונחת שמה, שם האיוולת שוכנת. ובאותם החיים שפגימה רוחנית שוכנת, אין הזיו האלוהי מתגלה כל העיקר. שכינתה לשריה באתר פגים. על כן התשובה מכל חטא, זה קשור לפסקה שלנו, התשובה מכל חטא הוא תמיד תנאי עיקרי בתכונת חוכמת ישראל. קודם כל תחזור בתשובה ואז תוכל להשיג את החוכמה. לכן יש לנו כלל, תלמיד שאינו הגון אין מכניסים אותו לבית המדרש. כן,
אז מישהו בעצם בעל מידות מוסריים יצרות בעצם הוא גם שכלים, כאילו
באיזשהו מקום, כן. זאת אומרת, הקיום המצוות ולימוד התורה וכולי, זה עושה את האדם, זה מקנה לאדם באיזושהי צורה, באופן מובלע, דעות נכונות. והרמב״ם הוא מורה נבוכים, שעמי הרצות שמקיימים מצוות הם מחוברים בסופו של דבר לכל מיני דברים. שאדם שומר שבת, הוא שומר שבת אז הוא מודה בבריאת העולם בעצם, למשל. כן, בעצם מעשה השמירה, גם אם הוא לא כל כך משכיל ומבין מה זה בריאה. אז מה שאומר כאן? לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. אתם רואים? תשובה ולימוד, שכל ורצון. והוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. ג' אפשר להמשיך? כן. נכון. אמרתי את זה אפילו. כן. ג' הכל בסדר? ברור? אם לא ברור, צריך לשאול. זה לא יהיה ברור אם תשאל. בהירות הרצון, זה רצון בהיר. לא. שהוא יודע מה הוא רוצה. לא כל אדם יודע מה הוא רוצה. יש אדם שחושב שהוא יודע מה הוא רוצה.
אני רוצה את הכל.
כן, השאלה עד כמה אתה באמת רוצה. כי למשל אדם, אדם אומר, אני רוצה את הטוב, וזה, ויש סתירה מן המציאות. לו רצית את הטוב, אז, למה, אז היית עושה כך וכך. כלומר, יש איזה הבדל בין ההצהרה לבין האמת הפנימית. כן. עשייה לפני הלימוד, במידה מסוימת כן. כתוב ככה, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אז לא, זה לא נעשה ונשמע סתם, יש כל אשר דיבר השם. אז דיבר השם ושמענו, עכשיו נעשה כדי לשמוע יותר טוב. אז המינימום שקודם למעשה זה האמונה. אם אינך מאמין שמעשה זה מחייב אותך, אז זה לא יעזור שתעשה אותו. כן, אנשים אומרים בטעות, בגלל המושג של נעשה ונשמע, אז חושבים שתקיים מצוות, על ידי זה תאמין. זה שטויות. לא היה ולא נברא. אם אתה מאמין, תקיים מצוות. אחרי שתקיים מצוות, אז מלא גם אתה תבין יותר. כן.
מי שלא מאמין לא דושים לקיים מצוות, הוא גם לא חותר.
הוא לא מאמין, מה אתה רוצה שהוא יעשה?
לא, אבל הוא נקרא חותר או לא נקרא חותר.
זאת שאלה חברתית. יכול להיות שאנחנו נסכול אותו על חילול שבת בגלל שאנחנו מעוניינים שהחברה תשמור שבת, אבל כלפי שמיה אנחנו לא דנים אותו. זה המושג של תינוק שנשבע בהלכה. תינוק שנשבע, אדם ששגג, חילל 30 שבתות, כמה קורבנות הוא צריך להביא? 30 קורבנות. אדם היה תינוק שנשבע בין הגויים, לא ידע מעולם שיש שבת, חילל 200 שבתות. כמה קורבנות הוא צריך להביא? אחת. יש אומרים שלא בכלל. כן. אמונה זה חיבור, יחס. זה משהו של אמונה. מה? אתה מבין אותי? אני מחובר לדבר, זה מה שאני מאמין לו. זה מדבר אליי. זה נקרא שאני מאמין, זה מתיישב לי על הלב, אין לי משהו שמתנגד לזה, אין משהו שמסתער אצלי נגד זה. זה נקרא לאן הגשמות שלי? למה? אני בן אדם, זה מתנגד לאמונה? למה? לאו דווקא, לא משנה, יכול להיות אמונה בבורא, יכול להיות אמונה בעבודה זרה, יכול להיות אמונה בבורא. לא משנה אם זה אמונה בבורא, אז מה, הבורא הוא מקור החיים שלי. ממילא עד רבה, מאוד קל להאמין בו. אמרתי נראה, ואני חי, אז אני מתחבר, אני מקור החיים. איך אתה יודע?
איך אתה יודע?
איך אתה יודע? אתה בדקת? הפעם אחת, בשעה 3 בלילה, הגיע אליי המפקד במסע שמירה. הוא אומר, שרקי, יש לי שאלה. אמרתי לו, כן, מה השאלה? אני לא מאמין. אמרתי לו, תוכיח שאתה לא מאמין. ניסה, בסוף התברר שהוא מאמין, זה היה. לא, ואלוהים, הוא פשוט לא ידע שהוא מאמין, הוא היה משוכנע שהוא לא מאמין באלוהים. שאלתי אותו שהוא יוכיח, ואז תדע, מתברר מתוך השיחה של רבע שעה שהוא אכן מאמין. מזל שהוא זיני כוס קפה. כי כשאתם אנשים אומרים אני לא מאמין, הם בדרך כלל לא יודעים על מה הם מדברים. כי הם מדברים על מושגים מאוד מאוד מוקטנים שהם קלטו מן החברה הדתית, ובצד הפרסומי שלה. אז הם רואים אלוהים קטנים שאינם מתאימים לגודל נשמתם. לכן באלוהים כזה אין כופר. רוב האנשים,
אני מאמין,
זה גם נכון, גם הדתיים שאומרים שהם מאמינים, אני משופט מאוד, צריכים להוכיח שהם אכן מאמינים. עיין אורות האמונה במהדורה הראשונה זה בעמוד 25, במהדורה השנייה זה בעמוד 47 מילי. על יש אמונה שהיא ככפירה או כפירה שהיא כאמונה. בסדר? מה? כהודעה, סליחה. כפירה שהיא כהודעה. כהודעה, כן. הוא לוקח את זה ממושגים, מדיני ממונות. מדיני ממונות, יש כופר ומודד. אז מזה הוא לוקח, כן, כפירה והודעה, למשל בתורה מן השמיים. אומר, יש אדם שאומר, אני מאמין בתורה מן השמיים. אתה בודק מאיזה שמיים באה התורה שלו. אומר, זה שמיים נמוכים מאוד. מפלצתיים, קריקטורות. אז הוא חושב שהוא מאמין בתורה מן השמיים, מצד האמת הוא לא. כן? לעומת זה בא אדם אחר אומר, אני אוהב, תורה, ודאי לא מן השמיים, היא באה ממקור יותר גבוה, היא באה מעומק המוסר והחוכמה של האדם. אוהו, זה מתחיל להיות מעניין. כלומר, אתה רואה כבר את התורה ממקור יותר גבוה מאשר הדתי הזה. אז אמנם לא הגעת עדיין למרכז האמת, אבל אתה כבר נעלה יותר. וכך לגבי כל האמונים. זאת אומרת, ודאי שהנשמה שלנו היא תמיד מאמינה. הנפש לא תמיד מודעת לממדת. זה מה שאני לא יודע. אני אמנם לא יכול לדעת את האלוהים באופן פילוסופי, אבל אני סך הכל בא מאיתו, ולכן רושם בואי ממנו עדיין חתום. ההכרה שבעצמי בתור נברא, זאת העבודה. כלומר, ברגע שאני מכיר את עצמי כנברא, יש לי בורא. להכיר את עצמי כנברא, זאת אומרת, זה להכיר את זה שמציאותי בא מזולתי, לא בא מעצמי. זה ההתחלה של האמונה. נכון? זה פשוט מאוד. למשל, מה היה עושה אברהם אבינו כדי ללמד אנשים אמונה? מה היה עושה?
מאכיל אותם.
מאכיל אותם. למה הוא מאכיל אותם? מה, זה ניסיון? כן, בוא תאכל, זה עכשיו אתה עושה מה שאני אמרתי. זה לא ככה. כשאדם אוכל, הוא במצב קיומי של נברא, כי הוא מקבל את החיים שלו מבחוץ. כן? ולכן כאן הוא מוכרח להכיר בזה שהוא נברא. ואז יש לו בורות. זה מה שעשה אברהם אבינו, הוא לא עסק בשום ספקולציה פילוסופית. אתה איתי? עכשיו, הבעיה היא שההכרה במצב הזה של מקבל חיים, בתור המצב היותר שורשי אצלי, זאת העבודה של האמונה. יש מי שיגיד, זה שהייתי זקוק לאכול זה דבר מקרי בי, זה לא עצמי בי. יש אחר שיאמר לא, זה שאני זקוק לאכול זאת המהות שלי. זה ההבחנה, כן. המכון
שאדם
אוכל,
הוא מעריך
אליי. עצם המכון הזה יגיע, לא? גם דבר מגיע.
לא
היה שום בחור, איזה מפקד? מפקד, לא, בחור באמת. כן, קם באמצע הלאה, הוא צריך לעשות סיבוב בין העמדות, לחלק קפה, מזל שאמרתי לך, לא ישנתי באותה שם, אבל...
אז הוא הוכיח לעצמו שהוא מאמין?
לא, הוא גילה, הוא לא הוכיח, הוא גילה שהוא מאמין.
הוא גילה לזה?
לא הסברתי לך את השיחה ביני ובינו.
לא, בסדר, לא חושבים, אבל מבחינה שכלית,
מדיעתית. לא. מבחינה של אמונה? תראה. אני אסביר משהו. להאמין או לא להאמין? זה לא זה אם להשכיל ולא להשכיל. אפשר לתאר באופן משלי את האמונה כמין זרימה פנימית. עכשיו, יש לפעמים שהזרימה הזאת מעוקבת. מדוע היא מעוקבת? יש אבני נגף. יש חסימות לאמונה הזאת. יש לי קושיה שכלית או קושיה מוסרית שמונעת ממני את האמונה. לא שבגלל זה אני לא מאמין. זה מונע מן האמונה אצלי להתגלות. לכן כל הזמן שלא אקבל תשובה על שאלה פלונית, אינני רוצה להאמין. הלכתי למישהו חכם, השיב לי על השאלה, עכשיו אותה האמונה שחפצה כל הזמן להתגלות, נתגלה.
התשובה היא תשובה שצריך,
אם מדובר בבעיה שכלית, אז קיבלתי תשובה שכלית על בעיה שעקבה אצלי את האמונה. אבל האמונה איננה השכל עצמו. זה כמו שתגיד ככה, יש אדם, הוא רוצה לאכול, אבל הוא לא בטוח אם מה ששמו לו על השולחן לאכול, אם זה מורעל או לא. לכן הוא לא אוכל, למרות שהוא מאוד רעב, כי הוא לא בטוח שזה מורעל או לא. הוא מברר, על ידי מבררים, שהאוכל הזה איננו מורעל, ואז הוא אוכל. זה שהוא אוכל, זה לא הידיעה. הידיעה רק הסירה את המעכב. ראיתי?
לא,
עדיין סיכום
אני
מדבר.
אז אני
שואל אותך,
מאמין
בלהם
או
שאתה יודע את אלוהים?
מה אתה יכול להגיד? אם אני מאמין, אז אני לא יודע, אם אני יודע, אני לא מאמין.
זה לא מדויק, זה לא מדויק. במושגים מודרניים זה כך, כן, בשפה המודרנית. אני לא זוכר, בשפה המודרנית, להאמין, זה להאמין במה שאני יודע. אבל בעברית של רבותינו מבין הביניים זה ההפך. אינני מאמין אלא במה שאני יודע. או? זה הפוך מהתפיסה הנוצרית. אנחנו היום מאוד מושפעים מהתפיסה הנוצרית של האמונה. כי אצל הנוצרים, המבחן של האמונה זה לקבל דבר לא רציונלי. דבר שאין לך כל מגע בו. אז ככל שאתה מאמין ביותר שטויות, ככה אתה מאמין יותר גדול. וזה חדר גם לתוך היעד. שאם אתה, ככל שיגיע לך דבר יותר מטופש, ואתה מאמין בו, זה נחשב שאתה יותר ירא שמיים. זה מחלה. חוט אדום וכדומה.
האמונה במה שאני יודע, זאת אומרת, זה
הכרה
בדבר.
יפה. אני מחובר לדבר, אני מכיר שזה כך.
מה, שאתה חי את זה?
לא, לא שאני חי את זה. אני מסביר לך. האמונה היא תיאור מצב. עכשיו, איך מגיעים למצב, זאת השאלה שלך, אבל זה לא מה שאני דיברתי עליו. אני דיברתי על מה זה נקרא שהאדם מאמין. אז אני אומר, מאמין ב-X, לא משנה מה זה ה-X הזה, או Y זה. כן? אני אומר שהאדם שמאמין הגנה שדבר מסוים מתיישב על ליבו, אין לו משהו בתוך נפשו שמסתער נגד הנושא הנלמד, הנאמן. בכל דבר בחיים, הנושא אחד מאמין באלוהים, הכוונה שמושג האלוהות אצלו מיושב על הלב. זה הכוונה שהוא חי עם זה, שזה משמעותי ההוא. ויש אדם שהוא מאמין לא באלוהים, אבל הוא מאמין באריק שרון. זאת אומרת, שזה שאריאל שרון הוא ראש ממשלה, זה אצלו דבר טוב מבחינתו, כן? זה מתיישב על ליבי.
מה זאת אומרת,
אדם שמאמין
באלוהים, מה אתה אומר, שהכל כבר
מבואר? לא, לא הכל מבואר. יכול להיות שהוא לא בירא את הדברים מבחינת תביעות אחרות של הנפש, למשל מבחינה שכלית. יש אדם שהוא מאמין למרות שהוא לא חכם. איך? יש כל מיני סיבות. אם יש אדם שאצלו השכל משחק תפקיד מרכזי, אם הוא לא יפעיל את שכלו בבירור האמונה, אז הוא מרמה את עצמו. אבל יש אנשים טיפשים בעולם, אז מה, אסור להם להאמין? אצלנו הוא מאמין גם בלי זה. נכון. אבל אצלם זה, אז השאלה היא, האם זה אמיתי?
האמונה היא אמיתית.
רק רגע, רק רגע. במידות ראייה, ערך אמונה, אומר הרב כך, בפסקה בפסקה יותחת, האמונה היא טהורה כשהיא מלאה רגש פנימי בלי עונה עצמית, בלי פניות זרות, ואף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה, אינה מעכבת. אין? הוא אידיוט והוא מאמין, זה בסדר. ומכל מקום, כל מי שחונן בשכל לא יוכל להסתפק בלא היגיון שכלי, ואצלו לא תקום תמימות האמונה, כי אם כשתתחבר עם אור הדעת, ואם ימאס זה את הדעת, תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה.
מה זה תלימות
האמונה? תלימות האמונה, הכוונה שהוא שלם עם זה. איך הוא הגיע לזה? זה סיפור שלם. אין ספרים אצל החסידים שאחד אמר לה, התחיל להקשות קושיות לרבא. אז הרבא אמר לו, מה אתה שואל שאלות? צריך אמונה פשוטה. אמר לו החסיד, הרבא, אני, כדי להגיע לאמונה פשוטה, אני צריך הרבה סיבוכים.
אבל הרב,
בעצם
זה,
בעולם
כזה הוא לא
הנד,
זה לא
יכול להיות.
כאילו אם אין לו שום חינות שכנית של האמונה, יכול להיות אדם אחר להשתכלות על משהו אחר,
זה ודאי כזה בעייתי.
השאלה אם האידיאל הוא שהאמונה תהיה גם על בסיס, לא בסיס, אבל גם על...
האידיאל זה שהאדם יהיה שלם עם עצמו. יש אדם שכדי להגיע לאותה שלמות הוא זקוק לגירורים מוסיפים, ויש אחד שאיננו זקוק לזה. מי יותר נעלה? זה כבר שאלה אחרת. מה זה מעניין? מי יותר נעלה? אני עכשיו לא אמרתי דבר שכלי, אני אמרתי דבר חווייתי. כלומר, החוויה האימונית היא חוויה הדומה למצב האכילה. אדם שאיננו רוצה לאכול הוא אפיקורס. מבין אותי? עכשיו, השאלה היא איך אתה מוכיח את האמונה, זה לא דרך האכילה. האכילה רק היא הפגישה את האדם עם החוויה האמונית. עכשיו, איך מוכיחים? בשביל זה יש נושא, ספר שלם שנכתב על זה, ספר הטענה וההגנה על הדת המושפלת, המכונה גם ספר הכוזרי. באמת רבנו מרואן אבו חסן אללהו, אני קרא גם בעברית רבי יהודה הלוי. ראיתי? מה שאתה בא, בעצם אתה מתפרץ לנושא שלא עסקנו בו, ולכן אני בינתיים רק מסובב אותך. כן? אתה שואל, תוכיח לי את אמונת, את אמונת מציאות השם, את אמונת היהדות, תורה מן השמיים וכולי. זה נחמד הבקשה הזאת, אבל זה לא הנושא של השיעור. אתה רוצה בשביל אחר, נוכיח את אמונת היהדות. בסדר? הלאה. היה יש נתקי על זה כמה שיעורים בכוזרי, במאמר ראשון. מה? זה קלטות, יש קלטות.
קלטות זה לא טוב.
קלטות זה לא טוב. אז אתה רק לא פעם את הכוזרי, מה התחלה? אבל אני עכשיו במאמר שלישי. אז חכו, נגמור על מאמר חמישי, בינתיים תשארו בסדר. מה? לא יודע מה זה בדרך כלל. אתה שמעת אותי עושה את מה שעושים בדרך כלל? טוב. ג' תשובה עילאה שבאה מאהבה גדולה ומתוך הכרה ברורה, מעלה את כל התוכן הלימודי למדרגה של הפריה, ומביאה כזאת שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. זה דבר מעניין שבתורה יש כמה שכה, ונעשה כמעיין המתגבר נהר שאינו פוסק. כמעיין המתגבר, מכיוון שהוא מחובר אל שורש החיים, אז עם אלה הוא מנביע, הוא מפרד. כן? המצווה הראשונה בתורה, ואתם פירו ורבו. אז פירו ורבו, יש בגוף, להביא ילדים. יש פירו ורבו ברוח, להביא מחשבות, דעות, הגשות, הכרות. כל מיני סוגים, יש גם בדיבור. זה כל מיני פירות. כן. למשל, פעם הרב הנזיר זצ"ל, רבי דוד הכהן, אמר על הרב צבי יהודה קוק, אני ממש מתפלא עליו. אני כדי להכין שיעור אחד, זה לוקח לי 8 שעות. הרב הנזיר נתן שיעור אחד פעם בשבוע, אני מכין אותו 8 שעות. ואילו הרב צבי יהודה, שואלים אותו בכל שעה של היום או של הלילה, בכל נושא שבעולם, ותמיד יש לו מה להגיד, דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אבל זה מעיין פנימי. כל הזמן בא. אחד אומר, למשל רבי חיים ויטל, שכשלומדים קבלה, אסור לאדם בזה להגיד שום דבר על דעת עצמו, הוא יכול להגיד רק דברים שהוא שמע או מפי רבו או מפי עצמו. כן, בדיוק. כלומר, יש איזה שלב שהוא נעשה כמעיין. אבל שיגיד את זה לפי דעתו האישית, מי היא דעתו האישית שיתעניין אותנו? כן? אבל מתוך עצמיותו, הוא זה בסדר. לפי עצמו זה בסדר. ג' לא, לא גמרנו. נקרא עוד פעם. תשובה עילה. זאת אומרת, יש תשובת התאה. תשובת התאה זה מתוך קטנות. אדם רוצה להימלט מן השפלות של הרע. זה בסדר, ככה מתחילים. מוכרחים
כדי לשוב להימלט מן השיפוט של הרע. אי אפשר להתחיל מתשובה עילה. למה? כי כל זמן שהחטא מעורב בנפש האדם, אז השכל שלו איננו בהיר, ולכן הוא גם לא יכול לחזור בתשובה מהעבר. אבל אחרי שאדם משתחרר מן הגסות של החטא, אז יש תשובה מאהבה. כן, עד כדי תשובה עילה, תשובה מאהבה גדולה ומתוך הכרה ברורה, מעלה את כל התוכן הלימודי למדרגה של הפריה. ונביאה כזאת, שאין דוגמתה, שום תוכן לימודי מצד עצמו. כן, מעניין הדבר, הרעיון הזה של ההפריה, זה רעיון מיוחד לתורת ישראל. כן, למשל, אפשר לראות בהרבה תורות רוחניות, מיסטיות בעולם, שיש בקשת הכוליות, בקשה שהכל יהיה כלול בתפיסה אחת. הייתי אומר גם הפילוסופיה, בדרך כלל יש לה שאיפה כזאת, שאיפה של כוליות. ברגע שהכל כלול, אז הכל מת. כי זה לא, זה נגמר, זה מה שנקרא תם ונשלם. תם אותיות מת. אין מה להוסיף. מה שאין כן המיוחד בתורת משה, שאף על פי שלכאורה התורה לא משתנה, היא מתחדשת תמיד. יש חידוש מתמיד, כי זה מחובר אל מקור חי. מקור חי אין לו סוף. זו הגדרה של חיים. כן.
הפריה אצל האדם הפרטי מצד הנשמה.
כן, סופו זה. מצד הנשמה. שינוי זה בליה. חידוש זה תוספת. זאת אומרת, השינוי זה מצב שבו מה שהיה לי עד עכשיו הולך ונעלם. למשל, זו התפיסה הפסימית של הזמן. הזמן מבלה אותנו. כל רגע שהיה לא ישוב לעולם. אנחנו מתים כל רגע. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. ביום אכולך ממנו, מות תמות. זאת אומרת, מה הוא מת באותו יום? כן, כי ברגע שיש קץ לחייו, אז כל רגע לא ישוב לעולם. מה שאין כן, אם הוא היה חי לאינסוף, אז ודאי שמשהו מצד עשה הוא יכול פעם אחרת להיחדש. אז ביום אנחנו מתים כל רגע. זו התפיסה של הבליה, זה השינוי. ויש לעומת זה החידוש. החידוש זה שהזהות לא קלה לעולם, איננה מתבלה, אלא היא מוסיפה שכבות שכבות של חוויה, הולכת ומתעשרת. אצלנו זה חידוש. לכן החודש הזה, לכן היום אתם יוצאים בחודש האביב. האביב הוא הזמן של תוספת החיים. מה שאין כן אומות העולם שמונים את השנים לתשרי. השנה אצלה מתחילה בשנה, שנה משון שינוי. וזה בתשרי בסתיו, בזמן הבליה. בסדר? כמו שאמר פול ולרי, היה פילוסוף לפני 100 שנה, בצרפת. הוא אמר, התרבויות יודעות שבנות תמותה הן. איפה הוא ידע את זה? כתוב בתהילים. ולו אמרו העוברים ברכת שלום עליכם. אמרו חז"ל, מי הם העוברים? אלה אומות העולם שעוברים מן העולם. ואילו אנחנו לא עוברים. לכן אמר, על כן לא נראה בהמיר ארץ, במות הרים, בלב ימים. לא מחריז לנו. אז ההרים מתמוטטים בתוך הים. אז מה? כן. קוראים. דלת. כשאדם, אני רואה שזה מטריד אותך הנושא של האמונה. כן, אז שוב אני חוזר, לכל אדם יש אופנים משלו לברר את האמונה לפי התביעה הפנימית של נפשו. יש אדם שאצלו התביעה היא שזה יהיה מבורר בשכל, יש אדם שזה לא ככה אצלו, מה אפשר לעשות? ברור שאלה שמבררים בדרך השכל הם נעולים יותר, אבל לא תמיד יש לאדם יכולת וכוח לעשות בשאלות אלה. זה כמו שאדם אומר, אדם שמעולם לא למד כימיה, דורש ממומחה לפיזיקה גרעינית, תסביר לי מה מבנה החומר. תן לי, יש לך בשביל זה 5 דקות. הוא לא יכול להסביר כלום. אתה לא למדת אף פעם שום משפט במתמטיקה בסיסי. אתה לא יכול להבין על מה מדובר. גם פה בסוגיות האלוהיות, קל וחומר. כן. יכול גם.
אז מה? זה הסיכון הזה?
נכון, יכול להגיע לכפירה. זה יותר מעולה, כי זאת האמונה בתארתה. הנה, איך אומר הרב קוק כאן במידות ראייה, ערך אמונה? הוא אומר כך, בפסקת הדבר, האמונה בתארתה על ידי אפשרות של כפירה. אם אדם מאמין רק בגלל שהוא מפחד להיות כופר, זה סימן שכבר עכשיו הוא לא מאמין. מה שאין כן, אם אדם איננו מפחד מן הכפירה, אז הוא יכול גם להגיע לאמונה אמיתית. תאר לך שעכשיו היו מוכיחים לך שהתורה איננה אמת. אז אם אתה אדם ישר, אתה צריך לאכול שרימס, זה טעים, אומרים, לא יודע, לא בדק. כן, לפחות לי, אם היו מוכיחים לי עכשיו שהתורה איננה אמת, אז אם תאמת, הוא הולך לבדוק מה הטעם של פירות ים. אבל זאת אומרת שהמסוגלות לקבל את הכפירה כאפשרות, זה חלק אינטגרלי של חוסן האמונה. זאת האמונה היותר אמיתית. אבל זה כמובן יותר מסוכן, הזמן יותר מסוכן. ככל שדבר הוא יותר עדין, כך יכולת הקלקול שלו קרובה יותר. יין נעלה, עלול לקלקול ולחימוץ יותר מאשר יין פשוט. אוקיי? חייתי? טוב. דלת. כשאדם מתרומם לרעיונות עליונים ומתאים את דרכיו על פיהם במעמקי רוחו, הוא בא לשורש התורה בצורתה העליונה. הגרתה היא להרים את העולם לעליוניותו המעוטדת לו, וממילא כל מה שהוא לומד מפרטי תורה איננו דבר חידוש אצלו, כי אם כמו הזכרה למה שיש כבר בכוחו. וזהו סוד מתוך שחסידים הם תורתם משתמר. טוב, מה קודם כל, מהו המקור הזה שאני מצטט כאן? זה גמרא במסכת ברכות דף למד א' עמוד א', על דברי המשנה בדף למד עמוד ב', שכתוב שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה ומפללים כדי שיכוונו ליבם למקום. והגמרא מביא ברייתא שהם היו יושבים שעה אחת לפני התפילה, מתפללים שעה אחת, ואחר כך נוחתים שעה אחת. זה שחרית. מנחה עוד פעם, ערבית עוד פעם. סך הכל 9 שעות ביום, מוקדשות ענייני תפילה. מדיטציה כזאת. כן? זה אשרם החסידים הראשונים. כן? אז שואלת הגמרא, בסדר, כל הכבוד, אבל אז מתי הם לומדים ומתי הם מתפרנסים? כן? אז הגמרא אומרת, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת ומלאכתם נעשית על ידי אחרים, משהו כזה, לא זוכר. טוב, בנים, תורתם משתמרת. מה? או מי? בירושלמי כתוב מתבררת. כלומר, זה עוד יותר. אבל פה הרב מדבר רק על גרסה של הבבלי. הגרסה של הבבלי תורתם משתמרת. זאת אומרת שהם לומדים קצת, אבל הקצת שהם לומדים משתמר היטב. כך שהם צריכים פחות ללמוד, ואצלם זה, 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 זה נשמע. אתם
למדו הכל?
למדו הכל. לא, חסידות זה קודם כל תכונה בנפש, תכונה במידות.
כשלא.
אחרי מוכרח ללמוד, לא אומר שהם גם למדו, אתה אומר למדו הכל. הרי הם ממשיכים ללמוד. כן, אבל למשל את הירושלים מתברכת. הם לומדים קצת, אבל הקצת הזה הולך ומתפתח. זאת אומרת, מה אומר כאן הרב? שכאשר חסיד מהסוג הזה לומד תורה, אפילו סוגיה שעד עכשיו הוא לא למד, לראשונה הוא לומד את הסוגיה הזאת. בעצם כיוון שהוא מחובר בעומק נפשו אל המגמה הכללית של התורה, אז כשהוא לומד בעצם הוא מגלה ש... בעצם את זה כבר ידעתי. וכאילו מזכירים לו, זאת הזכרה. זה לא חידוש. חידוש אצל האדם, מתי ידיעה נבחנת לחידוש? כשהאדם הוסיף אצלו הכרה חדשה שלא הייתה לו. אבל מכיוון שאותם החסידים הם עוסקים בהכרה הכוללת של כל התורה כולה, אז כל דבר שהם ילמדו בעצם הוא אינו אלא פירוש של משהו שנמצא כבר אצלם. קריאה? אבל נקרא את זה שוב. הרבה פעמים ברב כדאי לקרוא פעמיים את הפסקה. כשהאדם מתרומם, יש אנשים שכל דבר, אבל כל דבר צריכים להגיד פעמיים. צריכים להגיד פעמיים. כשהאדם מתרומם לרעיונות עליונים, ומתאים את דרכיו על פיהם במעמקי רוחו. זאת אומרת שהוא מחובר על המגמה הכולל של התורה, אז ממילא הוא בא לשורש התורה בצורתה העליונה, שמגמתה היא להרים את העולם לעניותו המעוטדת לו. וממילא כל מה שהוא לומד מפרטי תורה אינו דבר חידוש אצלו, כי אם כמו אזכרה למה שיש כבר בכוחו, וזה הוא סוד מתוך חסידים הם תורת המשתמר. אפשר לראות את זה למשל אצל אדם כמו הרמב״ם. הרמב״ם, כשהוא למד תורה, הוא קודם כל בירר לעצמו מהי המגמה הכוללת של כל התורה כולה. ולכן אצלו כל המשנה תורה כולו, עם כל מיליון על הלכותיו, זה רק פירוש של דבר אחד. זה תמיד הרב צבודה היה מסביר ככה. מה זה משנה תורה? איך זה מתחיל? הלכות יסודי התורה. הלכות יסודי התורה זאת הראשית המטאפיזית היותר בסיסית. איך זה מסתיים? במדינת ישראל. הלכות מדינת ישראל. היה מלמות המשיח וכו', נכון? ואז מה זה מה שכל מה שיש באמצע? זה איך שמגיעים מזה לזה. בדרך, מהיסוד היסודות, עמוד החוכמות, לידע שיש שם הציר ראשון, ועד כמה אם לים מכסים שבימות המשיח, כדי להגיע מזה לזה, להביא את הידיעה הרוחנית הזאת לתוך הפוליטיקה, אתה זקוק לאהבה, זרעים, נשים, קדושה, הפלאה. בדיוק. מי אמרתי? כלל ופרט הוא כלל. טוב. כן. שמגמתה היא להרים. מה הבעיה? כן, טוב, מסביר לך בדרך אגב מהו שורש התורה. כלומר, הרב עושה לך איזה מין, נותן לך בונוס בדרך. אתה יודע, מהי באמת מטרת התורה כולה? מהו השורש של התורה? זה להרים את העולם לעליוניותו המעוטדת לו. כלומר, להביא את האדם למצב של, את העולם לזה שמלאה הארץ דעה את השם, כמים לים חסים. טוב, זהו.